חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב באולפן בני הראל. חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד מצהיר כי הנחיות הממשלה למשטרה נגועות בפוליטיזציה ומחריפות את ההסלמה הביטחונית בהר הבית.
זה בדיוק הנקודה, ומאז שהם אמרו שהם בפסק זמן, השוטרים קיבלו הנחיה לא להיכנס להר הבית ולאפשר את ההשתוללות הזו, וזו בדיוק הבעיה. יש פה פוליטיזציה של מדיניות שתלויה ברם, שעוברת להנחיות למשטרה, להנחיות אופרטיביות. יש פה אירוע רע מאוד למדינת ישראל, לריבונות שלנו, ולאן פניה של המדינה.
כי שמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חיים, אבי ממרן. שר הביטחון בני גנץ מתייחס הערב לעימותים בין הפלסטינים לכוחות הביטחון בהר הבית. הרמדאן אמור להיות חג של תפילה והתכנסות משפחתית, אך לצערי יש מי שמחזיקים בידיהם אבנים ובקבוקי תבערה במקום ספרי קודש. גנץ התריע כי ארגוני הטרור צריכים לזכור כי מי שמצבו הכלכלי, האזרחי והצבאי לא יציב הוא שיפגע מכל טלטלה. דברי גנץ בערכת מצב שקיים היום עם הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי וראש השב"כ רונן בר. השר לביטחון פנים עומר בר לב קיים הערב הערכת מצב בעקבות אירועי האלימות ברהט ביממה האחרונה. לדבריו, המפתח להתמודדות עם האירועים הקשים ברהט הוא בהמשך יוזמה משטרתית רציפה וקבועה מבוססת מודיעין ואכיפה נוקשה כלפי העבריינים. הרלב הוסיף כי בכוונתו לדון בשיפור הדרכים לאכיפה עם שר המשפטים גדעון סער והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. ראש הממשלה נפתלי בנט מגיב הערב לביקורת על בזבוז לכאורה של כספי ציבור במשלוחי המזון לביתו ברעננה. יש כאן מהלך לצייר את כולם כמושחתים, אבל אני לא ביבי, גילת היא לא שרה, ילדיי אינם יאיר. ההוצאות של בית ראש הממשלה פחתו באופן דרמטי בתקופתי, הניסיונות להציג אותי כנהנתן פשוט מצחיקים. אני כאן כדי לעבוד ולשרת את עם ישראל, כך בנט. עדכונים נוספים באתר כל חי ולסיום התחזית. הערב והלילה מעונן חלקית ועדיין ייתכן אובך במישור החוף. מחר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, בערים ובפנים הארץ יעשה חם מהרגיל בעונה. משעות אחר הצהריים ייתכנו ממטרים מקומיים בערי הצפון, המרכז ובמזרח הארץ. ועד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, מהדורה המרכזית בכל חי, שוב קיץ בריא לכל מאזיננו. ואנחנו פותחים עם הפרשנים, פרשננו אבי רבינה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אבי גרינצייג, שלום וערב טוב גם לך. מילה אחת על הסיעות החרדיות, קודם כל אבי, תן לנו קצת סקירה, רבינה. אם יש הערכות, אם הממשלה הזאת טיפול או לא טיפול, מה עושים, לאן הולכים, יש בחירות, אין בחירות, מה מדברים... אתה יודע, בעיקר במפלגות ש"ס ויהדות התורה.
טוב, נאמר שעיקר הדיבורים מתרחשים בסוף כשיש כנסת, והכנסת תפתח את כנס הקיץ בעוד כשבועיים, אבל מתחת לפני השטח כבר יש התרחשות, יש את דיבורים, יש התלחששויות. אנחנו מדברים בעיקר על יושב ראש יהדות התורה משה גפני, מול יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שניים שמאוד רלוונטיים לעניין הזה, שמושכים בחוטים, ונמצאים בסוף כחלק מגוש הימין. חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש יהדות התורה, נמצא בעמדה שאפשר להקים ממשלה בלי ללכת לבחירות. כלומר, עוד בכנסת הנוכחית, יש לו איזה שהם מגעים עם בני גנץ. כמובן שהוא אומר שאפשר להקים ממשלה בכנסת הנוכחית, הוא לא מתכוון לבנימין נתניהו, אלא למישהו אחר שיעמוד בראש מחנה הימין, או בני גנץ, או מישהו אחר מהליכוד, בעוד יושב ראש השר ידרי דוחף לבחירות, הוא אומר את זה בשיחות סגורות, גפני אמר את זה גם בתקשורת וגם כאן ברעיון במהדורה המרכזית. זה מה שקורה באשר למפלגות החרדיות. צריך לומר ש שבמקביל יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו אומר בשיחות עם מקורביו, בשיחות סגורות, שהוא בטוח שיהיה לפחות עוד דריק אחד שימצא עד לתחילתו של כנס הקיץ. מרעיונות של בחיר מן היום, גם של אביר קרא וגם עם מסרים שמעביר ניר אורבך, שאגב יושב שבעה על אימו, זה לא נשמע שהם בדרך לערוק מימינה, אבל בכל מקרה אלו המסרים שמעבירים מגוש הימין, שם יש עדיין אופטימיות שהממשלה הזו, הכנסת הזו, לא תחזיק עוד זמן רב.
אבי גרינצייג, אתה גם כן איתנו, אז לא ברור באמת מה יהיה, אף אחד לא יכול לנבא באמת את התוצאות של מה שיהיה, אבל חוץ מבחירות באמת אין דרך אחרת, אם הממשלה הזו לא תחזיק מעמד, אין מנוס, יהיה בחירות.
יש תאריך תפוגה, מה שקרה בעצם במעבר של סילמן על הנייר, ובהנחה שהמשותפת לא תלך עם הקואליציה, וזה נראה שהיא לא תלך לשם, אז נוצר תאריך תפוגה מוקדם, זאת אומרת, אם עד לאותו רגע, תיאורטית הממשלה יכלה להשלים את ימיה, 4 שנים וקצת, כעת זה נחתך עד לתקציב של 2023, זאת אומרת, עד למרץ בעוד שנה. בעצם יש לנו עוד 11 חודשים, בכל מקרה הממשלה תתפזר, כי התקציב לא יכול לעבור. וכאן מגיעה השאלה, האם כמה מתוך הזמן הזה הממשלה באמת תוכל לסחוב בצורה כזאת, שהיא לא יכולה להעביר שום חקיקה, בלי להשיג כל פעם איזושהי תמיכה, או איזשהו דיל עם האופוזיציה. וכמובן, תמיד צריך לזכור שיש דינמיקה של בחירות. ברגע שאנשים מבינים שזה סוף הדרך, אז כל אחד מנסה למקסם רווחים ולגזור קופון, ואז אחד ירצה להשיג שריון בליכוד, ואחד אולי ירצה להצטר כאידיאולוג בקרב מצביעי מרץ, או רם, או כל אחד והאינטרסים שלו. לכן הדינמיקה של ההתפרקות התחילה. השאלה רק זה כמה זמן זה ייקח, ואני מניח שברגע שצריך מושב הקיץ, דברים יקרו יותר מהר.
אגב אבי, הדיון הזה מוביל למה שקורה בימה האחרונה, סוג של סימני שבירה בליכוד באשר לחרם על הוועדות. זה קורה לקראת הדיון מחר באשר להכרזה לחבר הכנסת עמיחי שיקלי כפורש ממפלגתו.
טוב, זה הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו כדי להבין באמת מה יקרה שם ומה האופציות של כל הצדדים, אבל בוא רגע נמצא את הדיון הקודם. אבי, כשאתה אומר, גרינצייג, כשאתה אומר, גם רבינה אמרת את זה, שיש כבר תאריך פג תוקף, רק עוד לא כתוב את המספר הספציפי של היום והשעה והחודש שבו הממשלה הזו תקרוס, אנחנו צריכים לזכור שזה מוביל אותנו ישירות לבחירות, גם הרב דרי מתבטא ככה בימים האחרונים, ובבחירות עדיין אין באמת תשובה מה יקרה, הכל פתוח שם.
בוא נגיד רגע שעל הנייר כולם אומרים, גם בליכוד, גם ביהדות התורה, וגם כולם אומרים את הרעיון הזה שאם יצליחו להרכיב בכנסת הנוכחית ממשלה חילופית, אז זה כמובן עדיף וכולי, אבל אף אחד לא מאמין באופציה הזאת. בשביל לזכור שבשביל לפזר את הכנסת אפשר להישען על המשותפת, אבל בשביל להרכיב קואליציה חלופית ימנית, אתה צריך לכנס גם את כל חברי סיעתו של בנט, או רובם המוחלט, וגם את רוב חברי סיעתו של גדעון סער. לא נראה שזה יקרה, זה כבר סוג של מה שנקרא חלום באספמיה, הסבירות יותר גבוהה נלך לפיזור הכנסת. ואני, שוב, אתה יודע, זה מסוג הדברים שקשה באמת להניח מראש ולדעת איך כדור שלג יתגלגל, אבל בדרך כלל יש איזה נטייה, כשכנסות מגיעות לנקודת משבר, שכולם כבר מבינים שהיא נקודת משבר סופית, גם עושים את זה בהסכמה בדרך כלל. זאת אומרת, שני הצדדים כבר מבינים שאין פה הרבה מה לשחק, ומגיעים לאיזשהו תאריך מוסכם, כדי לא ליפול על חג או תאריכים לא נוחים. לכן, הערכות הראשוניות כרגע במערכת הפוליטית, זה שהבחירות, אם וכאשר, יהיו פחות או יותר בסוף הקיץ. אבל שוב, זה רק דיבורים ראשוניים כאלה.
אני רק אנצל את זה שאתה נשאר בסוגיית הבחירות, צריך לומר שני דברים על המפלגות החרדיות, ויותר נכון על יהדות התורה. חבר הכנסת גפני, אפשר לנחש שהרצון שלו ללכת לבחירות, מובן מאליו, חילופי הנהגה במגזר החרדי, ואחרי פטירתו של מרן הרב קניאבסקי, העמדה הנוחה של יושב ראש יהדות התורה היא לא לפתוח מחדש את הקלפים בדגל התורה, אבל באגודת ישראל צריך לומר שמתרחשים שם דברים. יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יעקב ליצמן, שנאמר רק במהלך החג האחרון, עבר השתלת כותב לב, וברוך השם מרגיש מצוין, לכאורה אמור להתפטר עוד טרם כנס הקיץ, לפחות לפי מה שהוא אמר לי, בשיחות לעיתונאים נוספים. יכול להיות שזה יתאחד בכמה שבועות, וזה יקרה רק לאחר הדיון במשפטו, אבל מה שלא יהיה זה עניין של זמן, אולי שבועות, חודשים עד שחבר הכנסת ליצמן פורש, ואחריו נכנס אחר מאגודת ישראל, ואני חושב שגם זה עלול לפתוח מחדש את הקלפים באגודת ישראל. האם הסיעה המרכזית היא תישאר הסיעה החזקה, הקובעת והמכריעה באגודת ישראל, או שהזמנים כבר השתנו?
גרינצייג, למיטב הבנתך וידיעתך, יוכרז מחר שיקלי כפורש?
על הנייר כן. בסוף, אתה יודע, יש פה, צריך אולי להסביר טיפה את התהליך בשני מילים, לנסות את זה קצר. החוק דורש כמה דברים מאוד מאוד חשובים, שהם יכולים לשמש את שיקלי אחר כך בערעור. כי על הנייר, יש בוועדה הזאת רוב לקואליציה, רוב דורסני אפילו של 9 חברים מול 6 חברים, והם יוכלו להכריז מה שהם רוצים. אבל בסוף, החוק מחייב שהישיבה של הוועדה הזאת לא תהיה ישיבה פוליטית, אלא כמעין ערכאה שיפוטית. זאת אומרת, אתם צריכים לנמק באמת ולפעול מה שנקרא לפי הדין, נקרא לזה, לא לפי האינטרס הפוליטי שלהם, ולא בטוח שדבר כזה יוכל לעבור מבחן משפטי אחר כך אם זה יהיה סתם דעה קואליציונית מול אופוזיציונית. ולשיקלי יש כמה טענות לא רעות. לא רק הטענות, מה שנקרא ככה, יותר הסיסמאות של בנט הוא זה שפרש ולא אני פרשתי וכולי, אלא באמת יש בעיה להכריז עליו כפורש בלי שהוכח שהוא קיבל איזושהי תמורה. לפי חוק יסוד הכנסת, בעיקרון, אם חבר כנסת מתכחש לפרישה שלו, אם הוא לא אומר אני פרשתי בבשש גלי, אלא הוא מתכחש בזה, אז צריך להוכיח תמורה. צריך להוכיח שהוא קיבל משהו, איזו הבטחה פוליטית, איזה משהו בתמורה לדבר, לתמורות שלו. וכמובן, שהוא הצביע נגד עמדת המפלגה שלו בתמורות של אי אמון וכדומה, לא נראה, אני אומר שוב, קשה מאוד לראות איך הם מוכיחים כזה דבר, שהוא קיבל איזושהי תמורה חשאית או משהו. יכול להיות שיהיה לו קייס להיאבק בזה אחר כך. זאת אומרת, בוועדה כנראה תהיה החלטה שהוא פורש, אבל יכול להיות שיהיה לו קייס להרער על זה אחר כך בוועדת הבחירות.
אוקיי, כן, רבינה רוצה להוסיף על זה משהו.
כן, יש כמה התרחשויות בעקבות הסיפור הזה של שיקלי. א', בליכוד הודיעו על התייצבות מלאה מחר בכינוס הזה. צריך לומר ששרים לשעבר בליכוד כמעט לא נוכחים בוועדות. מחר גם שרים שלא ראינו אותם באף ועדה במהלך מושב החורף יגיעו להשתתף. דבר נוסף, בנוגע לעתידו של שיקלי, במידה הוא יוכרז כפורש ומסתמן שזה מה שיהיה, בליכוד כבר מדברים על הקמת מפלגה קטנה בראשה יעמוד עמיחי שיקלי, או שהוא יהיה בולט באותה מפלגה עם אישים נוספים מהימין, זה רק ישרת את הליכוד ונתניהו שינסו ואולי יצליחו הפעם לעבור את אחוז החסימה בזכות מפלגה שכזו.
אגב, צריך לומר, האופציה הזאת נמצאת על השולחן מהרגע הראשון שהוא נפרד מהמיטב במפלגה, זה עומד על השולחן.
מה שמיים?
רק עכשיו הליכוד דוחפים לזה באופן רשמי. כן, המטרה הייתה לשמור את כל האפשרויות על השולחן, כדי שאם יוחלט שזה לא נכון מבחינת הסקרים וכדומה, אז כן יוכלו לשלב אותו בליכוד. וכרגע, אם הוא יוכרז כפורש, אז זאת תהיה כנראה האופציה היחידה. עוד פרט פיקנטי, אם ככה ציינת את הנוכחות של הח"כים בוועדות, להבנתי, חלק מהמשקל של הדיון הזה, חבר כנסת, חבר ועדה, שלא יהיה מחר לפחות חצי מזמן הדיון, לא יוכל גם להצביע, אגב. יש לזה איזה משקל של ערכאה שיפוטית באיזשהו מקום.
טוב, בכל מקרה, אם על הנייר שיקלי יוכרז כפורש, זה כמובן משליך על כל עתידו הפוליטי על עתידם של פורשים נוספים, אם יש כאלה בכלל בפוטנציאל בעתיד הקרוב, הנראה לעין מהקואליציה הזו.
אתה נגעת בסיפור, כי הסיפור זה הפורשים הנוספים, בעצם זה נועד להיות סוג של איום על סילמן כנראה, אבל צריך לזכור שיש פה איזה קאץ', כי זה לא מאיים על פורשים נוספים, כי הפורש הבא מימינה, מלבד סילמן, אם יהיה כזה, הוא בעצם יצטרף אליה לשליש מהמפלגה כבר, ואז יאבד את האפקט. אז יכול להיות שדווקא הניסיון הזה יפעל כבומרנג לדחוף את הפורש הבא, אם זה אביר קארה או אורבך או מישהו כזה, לזרועות סילמן כדי להציל אחד את השנייה.
מעניין. אוקיי, אבי רבינה ואבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב.
ערב טוב. חבר הכנסת משה ארבל משס, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
קודם כל, באמת מילה אחת על ועדת הכנסת ועל מה שצפוי להיות מחר. רוב הערכות מדברות על כך ששיקלי יוכרז כפורש. אמר לנו הרגע במשפט האחרון אבי גרינצייג שבאמת זה ישליך על פורשים פוטנציאליים מהקואליציה, אם יש כאלה. אין הרבה לכם באופוזיציה מה לעשות בנידון, נכון?
אנחנו כמובן, יחד עם חברים נוספים מהאופוזיציה וחבריי משס, נתייצב מחר לדיון הזה. נתיח בפני מבקשי בקשת הפרישה, קרי בנט וחבריו, את הצביעות הגדולה שלהם, את החוסר דמוקרטיה שלהם, וגם את העובדה שהדיון הזה הוא משחק מחור מראש, ולא דיון כמו שצריך להיות מעין שיפוטי, כאשר כולם כבר יודעים מראש את תוצאות הדיון, מבלי שבכלל שומעים בלב פתוח ונפש חפצה. והבעיה הגדולה ביותר שאנחנו נמצאים בה, גם בסוגיית מעונות בנט והשימוש בכספי הציבור, אני באופן אישי אומר לך את האמת, אני פחות מתעניין במה ראש ממשלה אוכל ובמה ראש ממשלה מזמין. אני רוצה שיהיו לראש ממשלה בישראל את כל הכלים לעשות את תפקידו נאמנה. יש לי בעיה אחרת, יש לי בעיה שזה נעשה באופן כזה שהוא גבולי מאוד בשאלת החוקיות שלו, וכל שומרי הסף מתגייסים למען הממשלה הזו כאילו הם פעילים מפלגתיים. כאשר היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה, שלומית ברנע, משקרת את בית המשפט ואומרת דברים לא נכונים בדבר המעמד החוקי של מעון ראש הממשלה, כאשר היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת ממנה בידיים מינויים פוליטיים, התהליכים האלה שבהם הפך בנט וחבריו את הייעוץ המשפטי לממשלה לפעילים מפלגתיים, לפקידים מפלגתיים, זו הרעה החולה מסוכנת ביותר.
אז בעצם אתה מצליח להבין למה שיקלי משך את העתירה שלו מבגץ, אתה אפילו היית תוהה למה הוא ניגש לשם בכלל, אם אתה מגייס את כל המערכת המשפטית לטובתו של בנט.
אני אגדיל ויאמר שסגן השר אביר קארה התבשר על סגירת התיק כנגדו מסיבה מאוד פשוטה, שהוא לא יצטרף לנתניהו. אם הוא היה מחליט אחרת, אני אומר את זה, ואני אומר את זה בכאב גדול, כי מערכת המשפט יקרה לי. מערכת המשפט, אין לנו מערכת משפט אחרת. ומתפלל לשלומה של מלכות, שלמלא מוראה איש את ראו חיים בלאו. מערכת המשפט, מערכת אכיפת החוק, הפכה כאן לשחקן פוליטי מרכזי בשימור הממשלה, בצורה מזעזעת, שפוגעת בכל בסיס הגיוני של היכולת שלנו לחיות כאן, עם אמון בסיסי ברשויות אכיפת החוק. ואותם אנשים שבאו וקיבלו החלטות כאן בסוגיות האלה, שהם אמורים להיות שומרי סף, הם לא אמורים להיות שחקנים פוליטיים, משחקים משחק פוליטי מלא בצורה בלתי נתפסת. אני לא יודע באמת איך הציבור מצליח, איך התקשורת הכללית מצליחה לעבור על זה לסדר היום, כאשר בית המשפט, כותב השופט סולברג, הייתכן בסימן שאלה בחצי חיוך כביכול, שאתם בעצם שיקרתם את בית המשפט בדבר המעמד של מעון ראש הממשלה? כן, הייעוץ המשפטי לממשלה משקר. מנכלי משרדי הממשלה יוצאים עכשיו לטיול אחרי שחזרו מחופשת פסח בעלות של 250 מיליון שקל, טיול לאירופה, במסווה של סיור לימודי ליום השואה, כאשר אין שם שום שייכות ליום השואה, וגם המדינות הן לא רלוונטיות לסוגיה הזו. ופניתי למבקר המדינה שיפתח בבדיקה בנושא הזה. איך מתקבלת החלטה כאשר העצמאים והפקידים שאמורים לקבל סיוע לקורונה, עדיין לא התקבלה החלטה בעניינם לנקודות הזיכוי של השכירים בנושא הזה, אבל למנכ"לי משרד הממשלה יש זמן אחרי חופשה מרוכזת בפסח לצאת לטיול באירופה בעלות של 250,000 שקל. מהכסף של כולנו. והייעוץ המשפטי נותן לזה יד וחותמת כשרות. על דברים פחותים האלה זימנו בעבר אנשים ללאו לחקירה.
טוב, אחרי הדברים באמת, איך נאמר, חמורים שאתה אומר כאן, אז אם אין סעד במערכת המשפט ולא ביוצאים המשפטיים, לא שהיו אנשים שתלו בהם הרבה מאוד תקוות, אבל אתה מקצין ככה עם העובדות שאתה מביא כאן ו... ומתאר את המערכת ממש כנגועה בריקבון מלמעלה ועד למטה, הדבר הזה ישמש עכשיו בכל צעד שאתם תעשו. עוד ייתכן שהממשלה תעביר תקציב עם 60 חברי כנסת, כי יבוא איזה יועץ משפטי ויאמר שבסיטואציה הנוכחית, אחר ואין לאופוזיציה 60 מנגד, אתה יודע, כל מיני כאלה, הם יצליחו להתקדם פה לא רע.
בדמוקרטיה, לכם ולנו כאופוזיציה ולכם כתקשורת יש תפקיד מאוד 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 חשוב. הקולות האלה מעטים, אבל ישנה חשיבות רבה לבוא ולספר את הסיפור, לבוא ולהציף אותו, לבוא ולשקף לציבור את הצביעות. פעם אחר פעם אחר פעם, לשים את הדברים על השולחן, ואני מאמין שבסוף בסוף תהיה איזושהי בושה. יהיה מחסום בושה כלשהו, שבאמת כבר לא יוכלו לבוא ולהסביר. גם בבקשת הפרישה של שיקלי, נשיא בית המשפט דאז, ברק, אהרון ברק, קבע רציונל מאוד ברור לסוגיית החבר כנסת הפורש. הרציונל היה שבאמת הסחר בכר הפוליטי הזה, שיבואו בגלל תמורה, בגלל אינטרסים, חברי כנסת, ויסחרו באותו מנדט שניתן להם מהציבור, ובעצם יתאו את הציבור, ויקבלו את המנדט מהציבור, ויעשו בו כבשלהם, מגיע אהרון ברק ואומר שזה הסיבה וזה הנימוק, והנה כאן, האירוע הוא בדיוק הפוך. מגיעה מפלגה שלמה, מרמה את הציבור, מטעה את הציבור, ממקום ראשון עד מקום 20, למעט חברי הכנסת של ימינה המכהנים, או השרים המכהנים מטעמם, לא כולל עידית סילמן, כולם נגדו, כולם נגד המהלכים שהוא עשה. הפורש הוא בנט, הפורש הוא לא שיקלי.
טוב.
והדברים האלה צריכים להיאמר.
דברים נאמרו והם בהחלט בורים. חבר הכנסת משה ארבל משס, תודה לך. ערב טוב.
תודה, ערב טוב, שלום שלום.
ואתמול בחצות נכנסה לתוקף החלטת הממשלה על הסרת המסכות במקומות סגורים, אולי אחד מה, נקרא לזה, הנחיות האחרונות שעוד נותרו בתוקפן, שמזכירות לנו את היותה של קורונה בחלל האוויר. שלום לך פרופסור סלמן זרקה.
ערב טוב.
ערב טוב, פרויקטור הקורונה. זה מביא אותנו מיד כמובן לשאלה האם הקורונה מאחורינו, למרות שאנחנו רואים נדבקים כל הזמן.
לצערי הרב, הקורונה לא מאחורינו, אנחנו בגלפי חיוביים מדי יום, ובסדר גודל של 15 עד 20 מקרים שמגיעים להשפוז מדי יום, כך שהקורונה עדיין כאן, ויחד עם זאת, ככל שניתן לשחרר את האנשים מחובות, מתקנות, מחוקים, ולאפשר להם יותר ברמה של בחירה, לקבל את ההחלטה הנכונה, כך נכון לפעול, וזה בעצם מה שהחלטנו לגבי המסכות.
העניין עם המסכות במקומות סגורים, כך הסבירו לנו שנתיים, היה נועד למנוע תחלואה סמויה של אנשים שלא יודעים שהם חולים, ולהגן על אותם שכבות שנמצאות בסיכון, הקשישים, בעלי מחלות רקע, ודברים מהסוג הזה, לא כדי לעצור את המגפה, כדי לעצור את המגפה בזמנו, אז עשינו חיסונים וסגרים שצריך וכולי. הסיבה הזו נעלמה, היא כבר לא קיימת?
טוב, אנחנו נמצאים בתוך גל, הגל החמישי, שמתאפיין בווריאנט של אומיקרון, שהוא יותר מדבק, אבל באופן יחסי מייצר תחלואה פחות קשה פרט לאוכלוסיות הסיכון. אנחנו היום אפשר להגיד בוגרים של חמישה גלים, ועם הזמן אנחנו מנסים לדייק את המענה. להזכיר בגל הראשון, כשלא היה לנו כלום ועוד לא ידענו כלום על הנגיף, הלכנו לסגר. בגל הרביעי והחמישי, כשכבר הבנו יותר, גם מהניסיון שלנו וגם מהניסיון של האחרים, ניתן יותר לדייק את התגובה. הנגיף עדיין כאן, והוא לצערי מסוכן לאנשים קשישים, לאנשים מבוגרים ולאנשים עם מחלות רקע. אבל לכולנו, כולל האנשים בסיכון, יש היום עוד כלים. יש להם חיסון, אני שוב ממליץ להם על החיסון הרביעי, יש להם יכולת לא להיות בהתקהלויות, ואני אומר, המסיכה לא כמו בקורס קצינים, זורקים אותה באוויר, ממש לא. היא יורדת מהפנים לתוך הכיס, ואותה אוכלוסייה אמשיך להמליץ לה, כשהיא נכנסת למקום סגור, בטח עם התקהלות, לשים מסיכה, וביכולת של החיסון והמסיכה, הם יגנו על עצמם חלילה ממחלה אשפוזית או ממחלה קשה.
הפרופסור סלמן זרקה, פרויקטור הקורונה, תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו נצא להפסקה ונשוב. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
הסרת משקפיים עושים בבית חולים. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר. מימון בהשתתפות כל קופות החולים. כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. אני מזמין אתכם לאירוע מרגש ומיוחד במינו, הילולת יהושע בן נון. כאן בשומרון, בין ברקן לאריאל.
ביום שלישי הקרוב, כ"ה בניסן, החל מהשעה 10 בערב, זה קורה. הילולת יהושע בן נון בתמנת חרס, מרחק הליכה מצומת אריאל. הכניסה חופשית. חונים בצומת אריאל ומגיעים. אנחנו מחכים לכם.
גוטקר משיקה את המדבקות הבריאותיות לכל המשפחה, המיוצרות בטכנולוגיית היונים השליליים.
דלת ממודיעין אלית כתב לנו, בני סבל מפצעים מזוהמים, כאב וגרת, ולמחורת כבר ראיתי שיפור.
לנקודת המחירה הקרובה התקשרו כוכבית 8369.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפיץ כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מחפשים יועץ נדלן מקצועי ואמין, אורי צדוק. אורי צדוק, שירותי ייעוץ והשקעות בנדלן. דירות לרכישה, להשקעה, דירות מחולקות, נדלן מסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה. אורי צדוק, כתובת אמינה להשקעה שלכם. 050-41-22-699.
מצטרפים ל-60,000 משפחות שכבר נהנות ממקרר שעובר אוטומטית למצב שבת 40 שנה קדימה. התקן שבת לדורות. טכנולוגיה מהודרת לבית היהודי מבית גלבית אלקטרוניקה. מישור גדולי הפוסקים שליטה. חפשו על המקררים בחנויות או הזמינו עכשיו. כוכבי 9682. שבת שלום.
מרפאת השיניים של דוקטור דיוויד מתמחים בשתלים ממוחשבים, הרמות סינוס מורכבות ועקירות שיני בינה, ציוד חדשני, ניסיון רב ומחיר ללא תחרות. 054-637-3733.
ביום חמישי הקרוב, בשעה 21:00, תחולק על קברו של הצדיק משטפנשט חלת מפתח שסגולתה ידועה לשבת שאחרי פסח. החלוקה תתקיים בתיקון הקבוע בציון פועל הישועות הצדיק משטפנשט ברחוב אבני זיכרון 1 גבעתיים. בנוסף, ניתן להעביר שמות לברכה בטלפון 03-579-0303.
שלום, כאן יצחק פנגר. אם אתם אוהבים לתת משלכם, לכוון, לייעץ, להעניק ולהשפיע, מקומכם איתנו. אתם מוזמנים לקבל את כל סודות המקצוע לייעוד זוגי בקורס להכשרת יועצים זוגיים. תוך זמן קצר תצליחו להפוך לאנשי מקצוע מבוקשים בתחום ולהתפרנס בכבוד.
הקורס מתחיל מיד לאחר הפסח. לפרטים נוספים שלחו הודעת וואטסאפ ל-0733-100-290 או חייגו כוכבית 6163, כוכבית 6163, ומהרו להבטיח את מקומכם.
הסרת משקפיים בלייזר באסות האופטיק, כוכבית 84-64.
אסות האופטיק.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו ננסה ממש בקצרה לתת מפת דרכים קצרה על הבחירות בצרפת, ואיתנו חבר כנסת לשעבר דניאל בן סימון. שלום, ערב טוב. מכיר היטב את הלך הרוח בצרפת, אנחנו רואים גם את מיקרון וגם את לפן, אחד מנסה לשכנע, השני לא מתרומם. תן לנו באמת ככה, בכמה שורות, לנו הציבור הישראלי, את הנקודות שצריך לשים לב אליהם, ואת תמונת המצב.
תראה, שני מועמדים שלא צברו אהדה עצומה, אחד מסיים תפקיד נשיא, כהונה ראשונה, כשהוא פחות מ-45, מייצג איזה זרם ליברלי. המועמדת השנייה היא מרין לפן, משושלת של משפחה עם עבר ימני קיצוני, לאומני מאוד, יש שיאמרו אנטישמי מאוד, ואנטי מהגרים. אז במובן הזה הבחירה בין הליברל מאוד לבין האישה הקיצונית הוא לא אידיאלי בשביל הצרפתים. אנחנו תוך חצי שעה נדע בעצם מה הם עשו, איך הם פתרו את הבעיה הזו, למי הם הצביעו, וזאת תהיה פעם ראשונה שאם היא תיבחר, שאישה הופכת להיות נשיאה צרפת, אם הוא ייבחר, זה יהיה מצב יוצא דופן, כי זאת תהיה פעם ראשונה שנשיא מכהן נבחר שוב. במובן הזה, זה פעם ראשונה לשניהם, אנחנו נדע בעוד חצי שעה, אבל באופן כללי, זה לא אידיאלי לצרפתים, הם לא התלהבו משני המועמדים, הם לא הקרינו משהו חדש, משהו שבאמת יוצר...
כלומר, למיטב הבנתך, אם היה מגיע מועמד שלישי, קריזמטי, משכנע, חדש, שמעביר בדיוק את המסרים שהעם הצרפתי רוצה לשמוע, הוא היה יכול לקטוף את כל הקופה.
נכון, 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 אבל אף מועמד כזה לא עלה לסיבוב האחרון, וזה נוצר מצב ששני המועמדים שעלו הם מועמדים לא מלהיבים. הצרפתים פשוט די משוממים מהם, הם לא מתלהבים, ולכן זאת תהיה בחירה בעייתית קצת בין הבינוני לבין הבינוני ומטה.
אז אנחנו כמובן נמתין לתוצאות, ואחרי שהם יהיו נוכל לשוב לנתח את התוצאות והשלחתן עלינו, מדינת ישראל, ועל הקהילות היהודיות בצרפת, שזה חשוב לא פחות בכל השיח האנטישמי והאסלאם שהולך וגדל שם בצרפת, והרבה מאוד היבטים אחרים. דניאל בן סימון, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ביי ביי.
תודה, ערב טוב. אז עוד מעט, כאמור, הבחירות בצרפת יותר מאוחר, אני מעריך שעוד שעה, ככה היו תוצאות סופיות ורשמיות, ונוכל להמשיך להתעדכן כאן בחדשות כל חי, וגם באתר כל חי, יש הרבה הרבה מאוד יהודים עולים מצרפת כאן בארץ, שהנושא הזה גם קרוב עליהם, כי רבים מקרובי משפחותיהם עדיין מתגוררים בצרפת, ויש משמעות אדירה לשורה של חוקים, כאלה שיפגעו אולי, בחלק מהיכולות של היהודים לקיים שם תורה ומצוות, אם כל מיני מפלגות קיצוניות יוכנסו איכשהו לשלטון, אם הוא יוחלף. ואם לא, אז גם כן צריך לראות איך הממשלה שם תקום, ועוד הרבה מאוד שאלות פתוחות באשר לבחירות בצרפת. זה בעניין הזה, ואנחנו ננסה לעבור עוד מעט לעניינים נוספים. עכשיו רק ניתן תזכורת למאזיננו, אמרנו את זה בפתיח המהדורה, אבל נאמר את זה עכשיו ושוב בצורה יותר ברורה ומסודרת. רעייתו של הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליטה, הושפזה במצב קשה בבית החולים, ואנחנו מתפללים לרפואתה השלמה של הרבנית פייגה ציפורה, בת הדסה לרפואה שלמה. הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, מבקש מכל יהודי, מכל אדם, מכל איש ואישה, לומר פרק או שניים, פרקי תהילים, לרפואתה של הרבנית פייגה ציפורה בת הדסה לרפואה שלמה, שככה איזשהו אירוע פתאומי שמוביל אותה לבית החולים במצב קשה, ובעזרת השם נשתמע בבשורות טובות עם התפילות של עם ישראל. זה גם משהו שקרה ממש היום לפנות בוקר. במקביל, סיפור אחר ש... יבדל לחיים, שירגיש טוב, הרב ליצמן משתחרר היום מבית החולים, אחרי שהושפז שם אתמול, סליחה, במהלך החג, עם בעיה לבבית, ועבר הליך של השתלת קוצב לב, ויצא ברוך השם על רגליו, בריא, לביתו. הרב ליצמן כאמור כבר הודיע מזמן, כי הוא מסיים את... המערכת הפוליטית בחייו, נקרא לזה, או השליחות הציבורית בחייו, יותר נכון לומר ככה, על שלוחה דה רבנן, וזאת הקדנציה האחרונה שלו בכנסת. יש אובך ברחוב, ברחובות, בארץ בכלל, קמנו הבוקר לשמיים בצבע צהוב, כל מה שתחת כיפת השמיים קיבל מעטה של חול צהבהב, אחרי מזג האוויר מתעתע, בכל המועד האחרון, עם שרב, ואז קצת קריר, ושוב שרב כבד. מה קורה לנו במזג האוויר? חזאי נחום אליק, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב, מוטי.
התופעה של היעדר יציבות במזג האוויר בשנים האחרונות הולכת ומחריפה במעברי העונות, ראינו את זה בתחילת החורף האחרון, אנחנו כנראה עדים לזה גם עכשיו.
נכון. יש שנים שזה יותר, יש שנים שזה פחות, אבל זה האופי של תקופת המעבר. שינויים במזג אוויר, לפעמים שינויים חריפים, לפעמים שינויים פחות חריפים, עם תופעות יותר קיצוניות, פחות קיצוניות. אני לא בטוח שבשנים האחרונות זה יותר חזק, אבל בכל זאת כן, זה בא לידי ביטוי השנה, מכיוון ש...
ש...
אז ככה שאני חושב שבתקופה האחרונה באמת זה בא לידי ביטוי בצורה חריפה, והאובך שראינו היום שהוא תופעה חריגה, הגיע אלינו היום אובך כבד מסעודיה ומירדן. אנחנו לא רגילים, בדרך כלל זה מגיע מסיני וממצרים. לכן זה היה כבד ועם אוכל, ראינו, הצטבר על המכוניות, הצטברו על המכוניות שכבות מאוד חריפות של חול, ממש חול. זה בהחלט, זה כן אירוע חריג.
כן. טוב, זה אירוע חריג שמה איתו ביממה הקרובה, לאן הוא הולך?
למעשה,
יבוא גשם שישטוף לנו את החול הזה?
אז זהו, לא כל כך. למעשה, כמו שהזכרת, זה, קמנו לזה בבוקר, האירוע הרציני פקד אותנו היום לפני הצהריים, בשעות אחר הצהריים הייתה איזושהי הקלה באובך, הוא נחלש, וביממה הקרובה, מחר, האובך הזה כבר יהיה פחות משמעותי, יותר יחלש, יכול להיות שעוד יהיה באוויר, אבל הוא יהיה קצת יותר, קצת פחות חזק, ולכן נוכל קצת לנשום יותר טוב. לא צפוי גשם ברוב האזורים, כך שעיקר מה שאנחנו מצפים שיעביר את האובך הזה בחזרה לירדן, אלה רוחות צפון מערביות. יכול להיות גשם הלילה ומחר באזורים המזרחיים של הארץ, כלומר בקעת הירדן, הערבה, אבל ברוב האזורים לא צפוי גשם. אבל האובך הזה כנראה יתפזר.
נמתין לבאות. חזאי, אנחנו מעליק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערב טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. קופת חולים מממנת לך חלק מהטיפול להסרת משקפיים באסותא אופטיק. לא תיקח, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
חיים, שמעת? המבצע בשיא החשמל והמיזוג נמשך עד ראש חודש אייר. קונים מוצר חשמלי ומקבלים מתנה יוקרתית בשווי של עד 700 שקלים.
שיא החשמל והמיזוג.
להזמנות ולבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מחפשים יועץ נדלן מקצועי ואמין, אורי צדוק. אורי צדוק, שירותי ייעוץ והשקעות בנדלן. דירות לרכישה, להשקעה, דירות מחולקות, נדלן מסחרי, מגרשים וקבוצות רכישה. אורי צדוק, כתובת אמינה להשקעה שלכם. 050-41-22-699.
עכשיו זה קורה! יריד הספרים הגדול בעולם. אלפי ספרים בהנחות ענק של עד 65% הנחה בבית מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1 בכניסה לירושלים. פתוח רצוף מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. עד יום ראשון למד בניסן. לראשונה השנה כולל מוצאי שבת. בימי היריד, שוט בר אילן במחיר מיוחד. מוקד הזמנות 02-651-5592 או חפשו בגוגל יריד מוסד הרב קוק. מוסד הרב קוק, השלמות שביצירה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
ניסינו ברוך השם את כל הסגולות שבעולם ולא נשנו. 8 שנים היינו בלי ילדים וברוך השם, השתבח שמו, זכינו לנס מעל הטבע.
הייתי גירוש עם כמה ילדים, פסתי אשר בנחל לזיווג, וחזה השם קיבלתי את אשתי במתנה, ההבטחה עמדה לי.
הייתי בצרה ממש גדולה, התפסתי אשר בנחל והשם ממש שמע אותי והציל אותי וכל המשפחה שלי הייתה בהלם ממש.
רציתי מאוד לחתן את ביתי זמן רב, התפסתי לזכותה אשר בנחל וברוך השם היום היא נשואה בדרך נס.
לנס משלכם חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ביום חמישי הקרוב, בשעה 21:00, תחולק על קברו של הצדיק משטפנשט חלת מפתח שסגולתה ידועה לשבת שאחרי פסח. החלוקה תתקיים בתיקון הקבוע בציון פועל הישועות הצדיק משטפנשט ברחוב אבני זיכרון 1 גבעתיים. בנוסף, ניתן להעביר שמות לברכה בטלפון 03-579-0303.
הסרת משקפיים בלייזר באסותא אופטיק, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו הפרשן ענייני ערבים צבי חזקאלי, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
קיץ טוב ובריא, ואנחנו בתקופה קצת ככה מטעתעת אם מסתכלים על העולם שסביבנו. מצד אחד אנחנו רואים את הפלסטינים כמו שהם, בהר הבית, את הטרור, את דגל חמאס בהר הבית, את האימותים והכל. מצד שני, בעזה כל הזמן אומרים לנו, הולכים לרגיעה, עוד מעט יוצאים משם פועלים לעבודה, המצב שם שונה, ואז אני שומע אותך ואתה כל הזמן קושר ביניהם, ואני קצת מתבלבל, כמוני גם המאזינים, תסביר.
נכון, כל כך זה מבלבל, כי בעצם אנחנו במוח הרציונלי שלנו, המערבי, השואף לחיים, אנחנו מחפשים את ההיגיון, אנחנו מחפשים לראות לאן זה חותר. ובוא אני אגיד לך שזו כבר הנחת יסוד מוטעה שאתה רוצה להסתכל על רצועת עזה. רצועת עזה ובכלל כל מי שנלחם נגדנו, מנהל נגדנו מערכה שיש בה עיקרון אחד, עיקרון הסבלנות ואורך הרוח. ולכן כל קטע שאתה תנסה לפענח, אתה חייב לראות אותו בהקשר. והנה ניתן לך את ההקשר. ההקשר הוא כזה והוא מאוד פשוט. לא השלימו עם קיומנו, ומנסים בכל דרך, בכל דרך, בקרבות קטנים, בתודעתיים, לסגור סבבים של לחימה שבהם ידם על העליונה וממשיכים לסבב הבא. מה שאתה רואה בימים האלה זה תוצאה של איך שהסתיים הסבב הקודם בשומר החומות. כיוון שאתה שואף לשקט, ואתה חברה שרוצה שגרה ורוצה מנוחה ורוצה כלכלה, הם מבחינתם יכולים לתת לך את זה לפרקים של, לפרקים של חצי שנה שנה, ואז זה מגיע. ומה שקרה עכשיו בשבועות האחרונים, זה פשוט בית ספר ללימוד המזרח התיכון. לא הייתה פה שום אסטרטגיה של חמאס, הם פשוט נכנסו אל תוך החורים בהגנה שלנו. ההגנה שלנו אמרה, אנחנו ניתן ליהודים לעלות להר הבית, ואז אמרנו, אנחנו לא ניתן להם. ואז הם השתלטו למיקרופונים, ואז הם צועקים למוחמד דף, ואז פתאום עזה יורה טילים, ואתה אומר שאני מכיל. סופו של דבר, כל ההתנהגות של חמאס זה בגלל ההתנהגות שלנו, שאנחנו מכילים את זה. ומה שקרה בשבועיים האחרונים, זה פשוט היה הבנה של הפלסטינים שאפשר, אפשר לקלל שוטרים, אפשר להרביץ לשוטרים, אפשר לקרוא במגפון של, של מסגד אל-אקצה למוחמד דף לעשות פיגועים, והנה אתה חכה שואל, למה לא יודעים ליהודים לעלות להר הבית? זה פיחות זוחל בהרתעה שלנו שקיים בכל השנים האחרונות. כאן, בממשלה הזו, אנחנו רואים את זה ממש לנגד עינינו. ומה נעשה? פשוט צריך להבין את זה, ואתה תבין שהכל קשור בכל. מה, תירה בעזה, תירה עליהם במטוסי F-16, כי הם מסיתים. ההסתה הזו היא חלק מאותו, אותה הבנה, שיש גם לראאד סלאח וגם לאבו מאזן, וגם לכל אלה שזורקים אבנים באל-אקצה, הם לא מקבלים את הקיום שלנו, ומזה תגזור את מעשיך.
טוב, אתה אומר באמת דברים מעניינים, אבל בוא נסתכל רגע על האופציות שיש בידי מדינת ישראל, נקרא לזה, להתמודד עם התמונה הזו שאתה מציג. מצד אחד היא צריכה לטפל כאן במקומיים שלנו, מצד שני היא צריכה לראות את כל התמונה בצורה גדולה, יש גם מערכת פוליטית, אל תשכח, וזה נכון. כמו מגדל קלפים, אתה נוגע במשהו, אתה מפיל את הדבר הבא בלי שתתכוון.
נכון, והשקט מפתה אותך לא לעשות כלום, כדי להרוויח עוד קצת שקט שהחמאס מתנותן לך. בסופו של דבר אתה מורתע על ידו, נכון. קודם כל זה המצב, והמצב הוא כזה, ולצערנו הגענו למצב כזה, כי הפיחות הזוחל בהרתעה שלנו הוא לא דבר של היום. זה דבר של כבר כמה שנים, שבעצם אתה יודע מה, אתה יודע, בסופו של דבר, שתנסה להבין מה הנשק שמפעילים נגדנו, זה פשוט את עצמנו, את עצמנו. ברגע שארגון לא דמוקרטי, כמו התנועה האסלאמית, כמו חמאס, או כמו השבאב האלה של מזרח ירושלים שזורקים את האבנים, ברגע שאתה בתור מדינה כביכול חופשית, דמוקרטית, מתחשבת, בא להילחם מול ארגון שהוא לא דמוקרטי ואין לו כללי משחק, אתה בדרך כלל תפסיד. ברגע שאתה מציית לכללי משחק, הומניטריים, מוסריים, אני לא יודע מה, והם לא, אתה תפסיד. עכשיו אתה שואל, מה יש לי לעשות? מה יש לי לעשות? ואני תמיד אומר לך את הכלל במזרח התיכון, לא משנה מה אתה עושה. שם מגנומטר, סוגר את השערים, מעיף רחפנים, השאלה איך אתה עושה את זה. האם התדר שלך הוא נחוש? האם התדר שלך תומן אותו בחובו את המילה הבסיסית של צדק? אתה בא בשם צדק או שאתה בא בשם איזה תנועת שיטור שתחלוף מההיסטוריה? ואיך שאנחנו נראים, כך הם מתנהגים כלפינו. שוב, כאלה דברים שאלנו באל-אקצה מזה שנים. למה זה לא היה בשנים האחרונות? כי הם מבינים ששוטר מפחד, ויהודי מפחד, לא יש לכותל, ראה תקיפת היהודים בתליטות שם בדרך, שזה אפשרי. ברגע שזה אפשרי, זה קורה. ואתה יודע מה? גם אין לי תלונות לחמאס. אני חושב שחמאס פה עושה את כל ההון התודעתי שלו, מחוסר הסנכרון שלנו בינינו לבין עצמנו, בשאלה מה עומד מולנו. אפילו, אתה יודע, כמה שזה יישמע מכוחך במערכת הביטחון, אפילו גם לא עומד לנגדם אותו איום. זאת אומרת, מה שאני ואתה נגדיר כאיום, אצלם זה לא מוגדר. הם רואים את זה כקומץ מתפרעים, אמר שר החוץ יאיר לפיד, הקיצונים חטפו את אל-אקצה. בחייאת, איזה קיצונים? אין פה קיצונים ומתונים. קיצונים ומתונים זה חלוקה שלנו. ברגע שיש קריאה מחמאס, כל המתונים יהפכו לקיצונים, וכשרוצים גם הקיצונים יהפכו למתונים, השאלה איזה כוח מפעילים עליהם, ואנחנו בכלל לא במשחק הזה.
טוב, צבי, יש לנו עוד דקה רגע ללכת לבית דתי, כי אני חושב שרק פה נוכל לעסוק בזה. אני אסביר לך למה אני מתכוון. אנחנו בסיוע של רמדאן, ואנחנו יודעים שהעולם הערבי בנוי מהקיצוניים ביותר, ועד מתונים או אנשים חילונים. אם אני משווה את זה לדתות אחרות, אז שיש חג או איזשהו חודש כזה, או איזה אירוע דתי כמו רמדאן, אז אתה שומע בעד ונגד ובאמצע, וכאלה מסורתיים וכאלה אנטי דתיים וכל מיני זרמים אחרים. משום מה אני ככה עוקב אחרי המסרים בסוגיית הרמדאן, גם מהאנשים באסלאם הכי מתונים או הכי חילונים שתרצה, כולם סביב זה. כלומר, זה משהו שונה ממה שאנחנו יודעים ומכירים. אני לא בטוח שכולם צמים, או שהם צמים רק כלפי חוץ. עזוב את הקטע הזה, אני מדבר באמת על התפיסה הדתית של העסק הזה.
אז קודם כל, אתה נוגע באחד מלכודי האסלאם הגדולים. בוא אני אומר לך שהרמדאן כחג, ובתור מי שפעם, אפילו בשנת 2004, הייתי בתוניסיה חודש שלם בזמן הצום, זה היה לי מאוד קשה לצום אותו בזמן שהייתי מחופש לערבי. זה לא דבר פשוט. זה באמת חודש שהוא קשור לפנימיות, להתעלות, לבקשת סליחה, להתערות מחטא. יש להם גם את הדבר הזה. אבל, הנה אבל. בעצם זה כל המלכות של האסלאם. קח את כל מיליוני המוסלמים ברחבי העולם, 1.5 מיליארד, 200 מיליון באינדונזיה, 200 מיליון בהודו, 250 מיליון בפקיסטן. תשאל אותם מה הקשר בין ג'יהאד לרמדאן, אין שום קשר. אלא מה? ברגע שאתה מכניס לשיח איזשהו משהו שהוא קשור למלחמה בכופרים, ביהודים, והופך את הרמדאן הפלסטיני פה, בארץ הזו, לג'יהאד, אתה לא תראה אף אחד שיגיד משהו נגד, למרות שמספרית כולם נגד. זאת אומרת, זה הפרומיל שמוביל את המיליארדים. ושם אין את המנגנון הזה. אני יכול לקחת אותך לשיחות של הרבה מוסלמים שיגידו לך, תשמע, אני בכלל לא שותף לדבר הזה, אפילו נגד. אמרו לו, למה אתה לא מרים את כולך ויוצא לחובות? ככה זה. כי השיח הדתי באסלאם, מאז בן לאדן, מאז אבו בקר אל בגדדי, מאז טליבן, מאז אל קאידה, כל הארגונים הללו הם פרומיל שמובילים מיליונים. כי זה בעצם מדובר על דת שנולדה לחברה שבטית לא דמוקרטית, שהרוב הוא לא קובע שם. שזה בדיוק הפוך מאצלנו מהיהדות החרבים להטות. זה בכלל שונה לגמרי. ועכשיו, שמישהו עושה פיגוע, כל ההמונים צריכים לבוא ולמחוא כפיים. ראי פיגועים באירופה, ראי פיגועים, אגב, אנחנו לא היחידים שסובלים מיומות רמדאן, תראה מה קורה בשוודיה, תראה מה קורה בצרפת, ערב הבחירות. זאת אומרת שזה המלכות של האסלאם. ואם אתה מבין את זה, אז אתה לא מצפה מההמונים להוקיע. אתה פשוט מבין שזה אחד המלכותים הגדולים ביותר של האסלאם בעת המודרנית, שיכולים להיות מובלים על ידי קומץ קיצונים, וכל המיליונים האלה יאמרו הן. וזה אחד הבעיות הכי גדולות של האסלאם, ועד שלא תקום תנועה, שתבוא תגיד, האסלאם הטרוריסטי לא מדבר בשמי, עד אז מיליוני המאמינים יובלו על ידי אותו אבו בקר אל בגדדי, או על ידי ראאד סלאח, ואיך יצא נוער לצערנו.
תשמע, מרתק. יש הרצאות בקרוב, צבי?
יש הרצאות, כן, אתה יודע, אני יכול תמיד, אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, זה תמיד מתחבר בסופו של דבר למילה אחת, ליהודי. לא קורה שום דבר בעולם הזה, אחי יקר אבי, שאתה מראה אותי כל כך הרבה, שלא נעשה בשביל שיהודי יתבונן בו, ואנחנו צריכים להתבונן בזה. זה מראה לנו שהדת שלנו היא אחרת לגמרי, ואני אומר לך שגם יש כמה דברים שיש באסלאם, שאנחנו צריכים גם להתבונן בהם. קח לדוגמה את העניין של הצום. הרי גם מבחינת צום, לא כולם צמים. שאני הייתי במשפחה הערבית שצמתי שם רמדאן, אמרתי, תשמעו חבר'ה, קשה לי, אני לא מצליח לצום. אמרו לי, אז אל תצום, תלך מאחור הבילון ותאכל. אמרתי, מה? זה הסיפור? אז אתה יודע, מה מי שיצאנו לצום בכיפור? אמרו, תקשיב, האסלאם עניינו נראות. כולם בחוץ צריכים להיראות צמים, קשה לך, אז לך תאכל. אבל קשה לך, לא יצאת מהכלל. זה הסיפור של האסלאם. בגלל זה, מבחינה חיצונית, האסלאם נראה מאוד חזק.
המסר הוא חיצוניות, ובדיוק ההפך מהיהדות.
בדיוק ההפך מאיתנו. את זה לפחות צריך להבין.
ולא יאומן שדווקא הדת הזאת, האסלאם, התחילה מאיש אחד. מהנושא הכי לא חיצוני. אנחנו התחלנו ממשהו חיצוני. עכשיו אנחנו סיימנו את חג האמונה, שביעי של פסח, ואנחנו שוב חוזרים לנקודה שבה כולנו עמדנו ליד מעמד הר סיני, וזה דור אחר דור אחר דור, מאב לבן, עובר לאותו יהודי בתימן ולאותו יהודי בפולין ובמרוקו, וכולם חזרו לכאן עם אותו סיפור מופלא ומדהים. ושם, שאומרים לך רק חיצוניות, זה מתחיל עם משהו מאוד פנימי של בן אדם אחד בינו לבין עצמו.
נכון, ואני אוסיף עוד סיפור אחד שהוא חשוב. אנחנו יצאנו עכשיו מפסח. אתה יודע שבאחד הספרים של סלאח תעמרי, אחד מחברי הפרלמנט הפלסטינים, וגם אחמד יסין, הם מספר על סיטואציה שאסירים פלסטינים בבית הכלא במהלך פסח אוכלים מצות. הרי זה ברור לך שזה מוסד ישראלי, ואז הוא לא יכול לתת להם חמץ. זה, שוב, זה לא בבתי חולים. שם בבתי הכלא נותנים להם מצות. ואז יושב אסיר פלסטיני ואוכל מצה, והוא רואה סוהר יהודי אוכל פיתה. הוא אומר לו, תגיד, למה אתה לא אוכל מצות כמונו? הוא אומר, אני לא מהדתיים. כותב אחמד יסין אז הבנתי היהודים מנוצחים. זאת אומרת, למה הוא הבין את זה ככה? כי הוא הבין שכוחו באמונתו. אם אנחנו היינו מבינים שכוחנו באמונתנו ככלל, תאמין להיינו מחזיקים את זה יותר חזק. אז זה הקטע שלנו, בואו תתבוננו איך הם רואים אותנו. הם רואים את המצה ככוח, למה אנחנו לא נשתמש בו ככוח?
כמה נכון ומדויק. צבי חזקאלי, תמיד מרתק, תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה.
ערב טוב. חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום וערב טוב.
שלום אבי, מאופקים הנפלאה והמתוקה.
טוב, לפחות לא מהר הבית.
גם אופקים זה ארץ ישראל, השבח לאל, יש כאן ציבור מדהים, ואני כאן, כמו שאתה יודע, קיימתי כנס גדול מאוד של מאות תומכים, ואני שמח שבכל מקום, עם ישראל, אתה שומע, אתה מקבל ומבין כמה רוצים לזרוק את הממשלה הרעה הזאת הביתה, ולהקים כאן ממשלת ימין, מלא מלא.
טוב, בוא ננסה רגע ככה לתת לך במה ותנסה לייצג לנו את העמדה הזאת. אתה יודע, לא הלכתית, כי הלכתית יש לנו את פוסקי ההלכה שהציבור, המאזינים שלנו, נוהג על פיהם שאוסר באיסור חמור לעלות להר הבית, ואני לא רוצה לפתוח פה פולמוס הלכתי, ממש לא. אני רוצה לשמוע כאן איזשהו עניין רעיוני, כי כשאיתמר בן גביר עולה להר הבית, הוא עולה במטרה להראות לערבים, לפלסטינים, לחמאס, לרעם, למי שאתה רק רוצה, הנה אני עולה ואני לא שם עליכם ותתפרעו עד מחר. כשאתה יודע מיד מה יקרה אחר כך.
לא, זה ממש לא המצב. וגם אגב אתה יודע שאין מחלוקת הלכתית. לא, אני לא מדבר איתך עכשיו לגבי העלייה. לגבי עצם העובדה שיושבים לך שואלים בבית קודש הקודשים וזורקים אבנים ובקבוקי תבערה.
אנחנו יודעים, יודעים.
יש פוסק אחד שמתיר את הדבר הזה? עזוב שנייה, אני באמת לא אקיים איתך דיון עכשיו. לעלות, איך לעלות, יש לי את הפוסקי דור שלי, כל אחד ינהג נערה נערה ופשטיה כמאמר הגמרה. אבל מה זה קשור? אין פוסק אחד במדינת ישראל שמתיר שמבית קודש הקודשים ישחקו כדורגל, יזרקו בקבוקי תבערה, יתברו אותנו באבנים, ומדינת ישראל תשתוק. והסיפור כאן בהר הבית זה ממש לא להראות, אגב גם לא בשער שכם, גם לא בשמעון הצדיק. אני מתפלא עליך אבי, אתה מכיר אותי לא מהיום. מה זה באמת רק לבוא ולהיות כמו איזשהו ילד ולהגיד הנה תראו אותי? יש כאן משהו הרבה יותר גדול. כשאני באתי לשמעון הצדיק, אני מזכיר לך, כמעט רצחו שם משפחה של יהודים, הפקרות, 9 פעמים שרפו להם את הרכב, 4 פעמים הציתו את הבית, פעם אחת הציתו הריסה של תינוקת. השבח לבורא עולם שהם לא היו בבית, אם הם היו בבית הייתה הולכת התינוקת. אז אני באתי לשם וכל האיומים וכל הזה, והגעתי שם לשכה, והנה תראה חודשיים של שקט, חודשיים של שקט. מה זה אומר? זה אומר שהטרור מבין שכשלא ממצמצים ולא נכנעים ולא מתקפלים, אז הטרור מבין שהוא צריך לסגת.
אוקיי, אז הנה, זה בדיוק נקודת השאלה. עכשיו, האם אתה עושה את זה כדי, כי אתה חושב שככה משיגים את הטרור, או שדווקא הלחץ צריך להיות שכוחות הביטחון יעשו את המאבק שלהם ואת המלחמה שלהם?
הלוואי, הלוואי, אני רוצה, אבי, בוא, באמת, אני, אתה יודע, אני לא מתראיין כאן בעיתון הארץ. הלוואי שכוחות הביטחון יעשו את העבודה. מה אתה חושב? שטוב וכיף לי לשבת חודשיים על חשבון הזמן שלי עם הילדים שלי, על חשבון פגרת הכנסת. חברי כנסת יצאו לחופשה, ואני יום, באתי לשמעון הצדיק. אתה באמת חושב שאני לא רוצה שכוחות הביטחון יעשו? אבל מה לעשות שבמשך חצי שנה הייתה הפקרות, במשך חצי שנה כוחות הביטחון לא עשו כלום, ולא בגלל שהם לא רוצים, אלא בגלל שזו הייתה המדיניות של השר בר לב. לשר בר לב לא אכפת לא שחרדים מרביצים להם בשער שכם, ולא שיהודים זוקים עליהם אבנים בקטל בדרך לכותל, ולא שמתיישבים בשמעון הצדיק, שאגב 50 מטר מכביש מספר 1, 120 מטר מכיכר סבילה המפורסמת. לא אכפת להם שהיהודים שם נרגמים. ולכן כשאני באתי, אפלה ופלה, פתאום המשטרה הגיעה, ופתאום המשטרה התחילה לעבוד, ופתאום השבק התחיל לעבוד. הלוואי, הלוואי שהם היו עובדים לבד.
אתה יודע, לפעמים שואלים שאלות כדי לקבל תשובות, הכל בסדר, איתמר. אם לא נשאל, איך תענה?
לא, אתה יודע שזה לא אישית, ואנחנו ידידים.
לא, הכל בסדר, וכל אחד רואה את הדברים מזווית ראייתו. אתה יודע, לפחות ברחוב החרדי, יש לך איזשהו סוג של אהדה, עד הר הבית, שם אתה אומר...
אני יודע שהציבור יודע שאכפת לי, אכפת לי מכולם, ואני נלחם על כולם, ואני אומר לך שאנחנו כאן בנושא הזה צריכים להיות חזית אחת. יש מחלוקות הלכתיות, ואפשר לדון עליהם בבתי מדרש, אבל עד הקו האדום, והקו האדום מבחינתי, זה שמרביצים ליהודים, ולא אכפת לי אם הם חרדים, או חופשי כיפת שמיים, או דתיים לאומיים. יהודי לא צריך לקבל מכות בדרך לכותל, יהודי לא צריך לקבל מכות בדרך לשער שכם, יהודי לא צריך להיות מושפל. ריבונו של עולם, אנחנו במדינה שלנו, אנחנו צריכים לפחד ללכת בבית שלנו.
טוב, מעניין מאוד, וממש ככה, אתה יודע, עניין אחר לא קשור לסיכום, עברנו ככה את חג הפסח, החג שבו אנחנו יוצאים מגלות לחירות. אתה מרגיש היום בגלות או בגאולה?
אני מרגיש היום שאנחנו כמובן בארץ ישראל, זה לא יכולה להיות גלות, אבל מצד שני, אבל מצד שני, יש כאלה שהגלות לא יצאה מהם, ואני רוצה שהגלות יצא מעומר בר לב, לנפתלי בנט, ומכל הממשלה הזאת, ושהם יבינו שזו מדינת היהודים.
חבר הכנסת איתמר בן גביר, שיהיה לך קיץ בריא וטוב, ורק בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה.
תודה, ערב טוב, להתראות. אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסטיפלת, תודה לאורי כהן על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה. תודה לכם, מאזינים, ערב טוב, להתראות.
עשרים וחמש שנה, כל חי תמיד איתי.
אתם מוכנים? קחו אוויר. מינואר 2020 אסורה כניסת כלי רכב מזהמים למרכז העיר ירושלים. המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים מנקים את העיר מזיהום אוויר. פרטים באתר העירייה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
מצטרפים למנויי בקהילה וזוכים בפרסים שווים. רכב, סוף שבוע זוגי ועוד הרבה פרסים שווים. הצטרפו עכשיו 0732-600-960. 0732-600-960.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. סקר האוכלוסין הגדול, תו שין פי ב' יצא לדרך. נבחרתם להשתתף? שקויך! משיבים באתר סקר האוכלוסין ברעיון טלפוני או ברעיון פנים אל פנים ומשפיעים על איכות החיים של כולנו בתחבורה ציבורית, בתי כנסת ומקוואות, גני שעשועים ועוד. השווה באתר תעניק לכם שובר מתנה בסך 75 שקלים. כן, זה א' ב'.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
גלו את הדור הבא של המיקסרים. מיקסר עוצמתי ללישה מקצועית, שקט יותר, יציב יותר וחכם הרבה יותר. הדור החדש במטבח בוחר דאבו פרו.
חולמים לנגן בגיטרה? בשביל זה אני כאן. שמי שלומי שטרן, ואני רוצה להציג לכם קורס גיטרה דיגיטלי בשיטה ייחודית שפיתחתי. שיעורים פרקטיים לכל גיל ולכל המשפחה המועברים אליכם על המחשב שלכם בכל זמן שתרצו. ועכשיו, 600 שקלים בלבד ומקבלים גיטרה במתנה. תקף למזמינים השבוע בלבד. חייגו 050-691-3700.
ביום חמישי הקרוב, בשעה 21:00, תחולק על קברו של הצדיק משטפנשט חלת מפתח שסגולתה ידועה לשבת שאחרי פסח. החלוקה תתקיים בתיקון הקבוע בציון פועל הישועות הצדיק משטפנשט ברחוב אבני זיכרון אחת גבעתיים. בנוסף, ניתן להעביר שמות לברכה בטלפון 03-579-0303.
סובלים מבעיה רפואית? הביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח לא ימהרו להעניק לכם את מלוא זכויותיכם. אתם חייבים את המקצוענים הטובים ביותר, את טובי הרופאים המומחים, את הניסיון, את הידע וההצלחות המוכחות. אמרתם מקצוענים? אמרתם החברה המרכזית למימוש זכויות. בדוק. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
שבוע ההייטק החרדי 2 יוצא לדרך. מנהלי ובחירי ענף ההייטק בישראל מגיעים לשבוע שידורים מיוחד בכל חי שיעסוק בצמיחת ההייטק בעשור האחרון. הצטרפו אלינו למרתון שידורים מרתקים על עולם ההייטק החרדי בהשתתפות בחירי החברות המובילות, ראש עיריית ירושלים, ראשי המפלגות ואישי ציבור. החל מיום ראשון ז' באייר, 8 במאי 2022. כאן בכל חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9:00.